עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי קרסו. 103 FM.
ו-3 FM, 104.5 FM, יום שישי, השעה היא 1:07, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, 1:05, כאן רפי קרסו ליד המיקרופון, ואיתי עורך התוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראית על הדיגיטל מיכל קדוש, אחראי על הלייב מאור רטה, אחראים על השידור ב-103 FM טל אשל, וב-104.5 FM בני הלפרין, הטלפונים שלנו כרגיל 0552-103-103. אני חוזר למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. אפשר להשתמש גם במספר 1-900-722-103, וניתן לשלוח לנו שאלות בוואטסאפ למספר 054-70-103-70. עוד שבוע חלף, עוד שבוע החטופים עדיין לא איתנו, כואב לכולנו, רק נתן לנו לצפות, לייחל ולקוות. אוקיי, אנחנו נתחיל, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
כן, שלום.
שלום, צהריים טובים.
צהריים טובים, עם מי אני?
אני רוצה, עם שלי? כן.
אוקיי, שלי, כן.
כן, רציתי לשאול, יש לי כמה שאלות קצרות, אני
אשתדל
לעשות את זה קצר.
אין בעיה, רק תגידי לי בת כמה, לגבי הגיל.
לגבי, הבת שלי בת 28, רציתי לשאול לגבי אטופיק דרמטיטיס, שיש לה עוד מאז היותה ילדה.
בוודאי.
ומה שהיא קיבלה בירושה מהאבא והסבתא.
כן.
אז כאילו, אם יש איזה משהו שכן אפשר לעשות ש...
תראי, יש היום טיפול ביולוגי שאפשר לתת. יש טיפולים חדשים. השאלה עד כמה... זה טיפול תרופתי, ביולוגי, שמקבלים אותו על בסיס קבוע. השאלה היא עוד פעם, יש קודם כל דברים של התנהגות, קודם כל אני אגיד, שאטופיק דרמטיטיס זו מחלה שמופיעה במשפחות, שאנחנו קוראים להן משפחות אטופיות. אלה משפחות שיש בהן שכיחות יותר גדולה של אסתמה, יש בהן שכיחות יותר גדולה של אלרגיות, של קדחת השחת, ושל אטופיק דרמטיטיס, שזה סוג של אלרגיה, או של מחלת אור, שהיא רגישה מאוד, האור מאוד מאוד רגיש. אנשים עם אטופיק דרמטיטיס, יש להם בעיקר בחלקים הפנימיים של המפרקים, או החיצונים של המפרקים, אבל לא רק פריחות, הם רגישים מאוד לחומרים סינתטיים, לבגדי לבוש סינתטיים, הם יכולים להיות אלרגיים לכל מיני חומרים אחרים, והאלרגיה הזאת גורמת להם לפריחות. הפריחות מגרדות, האור מחוספס, זה מאוד לא נוח, מאוד לא נעים. חלק מהעניין הוא אורח חיים, ואנחנו ממליצים לאנשים האלה, קודם כל לא להתרחץ עם מים חמים מאוד, אלא עם מים חמימים, לא לסבן ולשפשף את הגוף, אלא להשתמש בסוג של סבון ללא סבון, אם בכלל צריך, לא מוכרחים לסבן את האור פעמיים ביום, אם מתקלחים בקיץ פעמיים ביום, מספיק להשתמש, אלא אם כן אתה עובד במוסך או עובד בבניין, אבל לא בזה הסכינן. אנחנו ממליצים לאנשים האלה ללבוש בגדים מפשטן או מקוטנה, כולל בגדים תחתונים, כדי, כי החומרים הסינתטיים,
כן, הפלסטיק... אלה דברים שאנחנו יודעים, אז אתה אומר okay. טיפול ביולוגי.
יש טיפול ביולוגי. עכשיו, אם זה בא לעתים קרובות או לעתים רחוקות, אפשר להשתמש במשחות מקומיות מסוגים שונים. החל ממשחות טבעיות על בסיס של אלוורה, דרך משחות קיצוניות על בסיס של סטרואידים. כלומר, יש את כל הגמה, את כל הטווח הגדול. אז זה מה שאני מציע לעשות, ולהתייעץ עם רופא האור לגבי טיפול ביולוגי.
הבנתי. טוב, עכשיו שאלה נוספת לגבי...
בבקשה.
גיל 60, יש תמיכת עלים במסתם, שזה משהו שאני אף כמובן שמעתי לגבי, ומה זה אומר? ממה זה קורה?
קודם כל זה יכול לקרוא מגיל, ב' זה יכול לקרוא אחרי דלקות בלב. אני רק רוצה להגיד במה מדובר. בלב שלנו יש שסתומים, שמאפשרים לכך שהלב מתכווץ, אדם יזרק לכלי אדם ארוכיים, וכשהוא נזרק לארוכים, שהוא לא יחזור בחזרה, וזאת מערכת של משאבה, ולמשאבה יש שסתומים. עכשיו, השסתומים בנויים מעלים, והעלים האלה הם כאלה שפותחים או סוגרים את השסתום. שהשסתום, למשל, השסתום של האורטה, החשוב, אחד החשובים ביותר, שהוא נפתח, השסתומים נפתחים, ואז אדם יכול לזרום. חייך הם נסגרים. עכשיו, השסתומים האלה, עם הגיל, או עם לפעמים מחלות מסוימות, יכולים להתקלקל או להסתייד.
וזה יכול להיות מושפע מתזונה או סטרס?
לא, בדרך כלל לא. בדרך כלל לא.
לא זה ולא זה.
זה יכול להיות מושפע לפעמים מתזונה, אם מדובר בקולסטרול ברמות מאוד מאוד גבוהות, שלפעמים יכולים להיות משקעים או הסתיידויות, אבל זה הרבה יותר נדיר.
וזה הפיך?
זה לא הפיך, אבל היום יש אפשרות לטפל בזה, תלוי באיזה מסתם זה, תלוי עד כמה. הדבר עצמו יכול להיות לא מסוכן, ואפשר לחיות איתו הרבה זמן. תלוי עד כמה יש דליפה.
ולפי אחוז... לגבי קולסטרול גבוה.
דקה. עכשיו, אם הדליפה היא דליפה קטנה, ואין סימנים לאי ספיקת לב, אז אפשר לחיות עם זה. לפעמים גם אפשר לחיות עם זה הרבה שנים. אם הדליפה היא מאוד גדולה, אז מופיעים סימפטומים. ועד כמה הדליפה קטנה, גדולה או בינונית, ניתן לראות באקו לב. עכשיו, מה שאלת לגבי קולסטרול?
כן, עם קולסטרול גבוה, גם הוא יכול להיווצר מסטרס.
קולסטרול גבוה בדרך כלל נוצר מאבא והאימא, מתורשה, פלוס תזונה.
ומה לגבי סטרס?
תראי, סטרס זה דבר לא טוב לכל הדברים בחיים, כי סטרס מעלה קורטיזול. קורטיזול ואדרנלין והרבה דברים אחרים. וכשהקורטיזול עולה, הסוכר עולה. וכשהקורטיזול עולה, יש לכל מיני עלייה בלחץ דם. ועלייה בלחץ דם יכולה להשפיע על גם על סטרס וגם על המערכת הקרדיו-וסקולרית, כלומר על הלב. כלומר, כל הגוף זאת מערכת. שבמערכת הזאת דבר אחד משפיע על הדבר השני.
כן, כי בסך הכל, אם בן אדם הוא כמעט צמחוני, אז סביר להניח שזה לא התזונה.
אז סביר להניח שזה גנטי וזה מההורים.
עכשיו, שאלה
אחרונה. אבל כדאי לטפל.
כן, ברור. שאלה אחרונה, האם בהזרקה של בוטוקס יש מצב לפגיעה בעצב ואחד מעצבים בפנים?
תראי, הפגיעה הזרקה של בוטוקס יכולה לפגוע באחד העצבים, הרי זאת המטרה של בוטוקס. המטרה של בוטוקס זה לשתק שריר, והיא יכולה להשפיע על עצב. אבל בדרך כלל...
פגיעה פיזית,
הבדיקה הפיזית יכולה להיגרם, אבל אז היא בדרך כלל הפיכה.
פגיעה פיזית היא הפיכה?
כל פגיעה היא הפיכה, משום שהבוטוקס מפסיק להשפיע אחרי כ-3, 4, 5 חודשים, תלוי באיזה מקום הוא מוזרק, ותלוי כמה פעמים הוא הוזרק, ותלוי בהרבה דברים אחרים.
עכשיו,
אם מישהו נכנס בטעות לתוך עצב ומזריק בכוח, ופוגע בעצב, אז יכולה להיות רגישות מקומית, או נוירינומה, או סיבוכים מאוד 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 נדירים. אבל הבוטוקס מוזרק שטחית, אם זה לפנים. אנחנו מזריקים בוטוקס, אנחנו הנוירולוגים, מזריקים אותו עמוק יותר, מזריקים עמוק לשריר, משתקים עצבים ושרירים, אבל זה בעומק. אבל למטרות אסתטיות, הוא מוזרק עם מחט מאוד מאוד קצרה ומאוד מאוד שטחית. אז
כן,
קשה
לפני,
מאוד...
לפני 5 שנים מוזרק לי מתחת לגבה, שאני לא ברור למה מזריקים מתחת לגבה, אבל מאז העין לא מתאוששת, וגם כאילו כל החלק הימני של הפנים הוא יותר גבוה מהצד השמאלי. אז הייתי את הרופא משפחה שאמר שכנראה פגעו לי בעצב, והייתי אצל נוירולוגית לפני שבוע, שגם אמרה שכנראה פגעו לי בעצב. השאלה, איזה פגיעה בעצב קורית מדבר כזה?
תראי, יש עצב, יש שני מצבים שמרימים את הגבות, שאת מסתכלת למעלה, תביטי למעלה, ברגע שמסתכלת למעלה, הגבות שלך עולות. עכשיו, בדרך כלל אנחנו מזריקים, האסתטיקאים מזריקים בוטוקס מתחת לגבה, רק אם הם רוצים להעלות את הגבות למעלה. כלומר, אם אני מזריק מתחת לגבה ולא מזריק מעל הגבה, אני משתק את החלק התחתון של הגבה, ואז החלק העליון פועל והיא נמשכת כלפי מעלה. אז אם רוצים לפתוח כאילו את העיניים, או להרים את הגבות, מזריקים, אבל נדיר שלפני 5 שנים וזה עדיין קיים.
נכון, נכון, אבל זה יכול להשפיע, היא אמרה שזה יכול להשפיע על כל הצד הימני של הפנים.
נכון, היא צודקת, היא צודקת. מצד שני, אפשר לתקן את זה על ידי הזרקה לצד השני וליצור סימטריה.
גם כן מתחת לגבה בצד שמאל?
כן, תראי, זה עניין של כמויות מאוד מאוד קטנות ומאוד מאוד עדינות, והשאלה אם הזריקו לשם רק בוטוקס או דברים נוספים, אני לא יודע.
לא, רק בוטוקס, רק בוטוקס.
תראי, אם זה קרה, אז די נדיר, ואפשר להזריק כמות מאוד מאוד קטנה בצד השני, וכך גם להרים ולעשות סימטריה.
הבנתי, על זה לא חשבתי.
כן.
אתה ממליץ לעשות את זה?
אני ממליץ אם זה מאוד מפריע לך, כן, ואם רק את מרגישה את זה, אז לא.
לא רק אני מרגישה את זה, רואים את זה.
לא, תראי, לכולנו יש פנים לא סימטריים. אם את תקחי תמונה של עצמך, מלפנים, מונפס מה שנקרא, תמונת פרצוף, תחתכי אותה ל2 בדיוק בקו האמצע. ותשכפלי את צד ימין לכפול 2, ואת צד שמאל כפול 2, תקבלי 2 פרצופים שונים.
כן, כלומר, ברור.
הפנים שלנו לא סימטריים. השאלה, עד כמה זה לא סימטרי, ועד כמה זה מפריע לך, ואם כן, אפשר לתקן את זה.
הבנתי, אז רק בדרך הזו, רק על ידי הזרקה בצד השני.
כן, אבל קחי בחשבון שהזרקה הזאת לא מחזיקה 5 שנים, אלא היא תחזיק 3, 4, 5 חודשים, ויש לחזור אליה כל מספר חודשים.
אז איך הזרקה אחת החזיקה 5 שנים?
אני לא יודע מה קרה, אני לא יודע איפה הזריקו, יש שם כמה עצבים שעוברים בתוך התעלה, יש שם, יכול להיות שזה גרם לי, אני יודע, להזרקה ממש לתוך העצב, עם פיצוץ שלו, נדיר ביותר. אני פשוט חושב מה יכול להיות, אבל זה מאוד מאוד נדיר.
אגב, הנוירולוגית הזריקה לי מעכב אצטיל חולין אסתרז. היא
הזריקה
לי כזה דבר, זה חומר שבאמת יכול לעשות משהו אחרי 5 שנים?
לא שאני יודע. אולי כן, אבל אני לא יודע.
הבנתי.
כלומר, מעכב
כן.
אצטיל...
כן, מעכב את האנזים שמפרק את האצטיל חולין בסינפסה.
אני לא יודע. אני לא מכיר את זה בהזרקה, אני מכיר את ה... אני מכיר את, את החומר, אני מכיר את ההשפעה הביולוגית שלו, אני לא מכיר שאפשר להזריק אותו לתוך הפנים, לא יודע. אני מניח שאם היא נוירולוגית, אז היא יודעת מה היא עושה. כלומר, אני, כן. לא, אני לא יודע. זה שאני לא יודע, זה לא אומר שזה לא בסדר או לא
כן,
קיים.
כן, גם אתה נוירולוג אבל.
כן, נכון, אבל לי זה לא מוכר.
לא מוכר. בסדר.
זריקה של מעכב אצטיל חולין
אסתרז.
אני אבדוק את זה.
חומר שמעכב את הפעילות של האנזים שמפרק את האצטיל.
כן, 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 אני יודע. כן, כן.
ואז בעצם יש יותר מהאצטיל חולים בסינפסה.
אז צריך להיות קיבוץ יותר גדול. את יודעת מה, אני לא יודע. אני אקרא את זה כי זה אותי מעניין, אבל... אני גם לא מכיר חומר מסחרי שמזריקים אותו לפנים שהוא החומר הזה. אני מכיר חומרים...
גם אותי זה עניין. אני מכיר...
אני מכיר... כן.
אני קצת מבינה ביולוגיה, אז גם אותי זה עניין איך היא עשתה דבר כזה, כי אף אחד לא אמר לעשות דבר כזה.
אני לא מכיר את זה. ואני יכול להגיד לך שאני מכיר חומרים שמפרקים ילורונידז, כשמפרק חומצה ילורונית. אני מכיר לפעמים מצבים שמזריקים סטרואידים במקומות כאלה, אם יש מצב דלקתי, אבל אני לא מכיר חומר בזריקה לפנים שהוא מעכב אצלין חולינסטרז.
אגב, היא אמרה שאם זה לא יעזור, סליחה, אז היא תזריק לי באמת סטרואידים, זה יכול לעזור?
אני לא הייתי נוגע בשום דבר אחרי 5 שנים שחלפו. אם כבר הייתי מזריק לצד שני ומנסה לתקן בצד שני.
הבנתי, בסדר, יפה, תודה רבה.
בבקשה.
המון תודה.
אוקיי, כן, ומי איתנו על הקו? שלום.
שלום
וברכה.
שמי דני, אני בן 68.
כן, דני.
אני רוצה לתאר לך מצב ש... זה מתייחס אליך כי אתה נאורולוג.
כן.
אני לפני 10 ימים נפלתי במדרגות של הבניין עם מכה במצח, מכה לא קשה, אבל בגלל חולשה ברגליים. הביאו אותי למיון. המיון...
החולשה ברגליים יש לך מקודם.
לא, לא, לא. המיון, המדה שלקח אותי למיון... מדד 39 חום, המיון החליט שהנפילה קשורה לחום ולסחרחורת, כתוצאה מהחום. בכל אופן, הם החליטו שזה סוג של מחלה ויראלית ולא יותר מזה, אבל בגלל המכה הם החליטו לעשות CT ראש.
בצדק רב.
ה-CT ראש חזר עם תוצאה של NPH.
כן. תכף אני אסביר מה זה NPH.
כן, כתוב, הרחבת החדרים הלטרליים.
לא, 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 אני אסביר מה המשמעות, אני בסדר.
רגע, השאלה שלי היא כזו, האם יש קשר בין שני האירועים האלו, או שה-NPH הזה פתאום התגלה כתוצאה מהבדיקה סיטי ראש? בלי קשר לשפעת, בלי קשר לנזילה.
אוקיי, בוא אתן לך תשובה מפורטת.
יפנו אותי בשורה התחתונה, יפנו אותי...
לנוירוכירורג בטח.
לנוירולוג.
אוקיי, אז בוא נעשה סדר.
אבל כתוב בהקדם.
אוקיי, בוא נעשה סדר.
אגב, סליחה, כתוב... הרחבת החדרים הלטרליים.
כן, זה הפירוש של NPH, אחד הפירושים. כן. אז כך, במוח שלנו יש חדרים, יש חללים. כן. החללים האלה מלאים בנוזלים.
כן.
שנוזל שנקרא נוזל המוח והשדרה. הוא נוזל שנמצא בתוך המוח, הוא גם מקיף את המוח ואת חוט השדרה. כלומר, באופן תיאורטי, כאילו שהמוח שלנו צף בתוך נוזל, ובתוכו יש נוזל.
כן.
עכשיו, הנוזל הזה הוא נוזל שיש לו כל מיני תפקידים ביולוגיים, אני לא אכנס אליהם, הוא מכיל חלבונים בכמות קטנה, הוא מכיל נוגדנים, והוא מכיל, הוא גורם לאפשרות לאלסטיות מסוימת. החדרים עצמם, החללים עצמם, מחוברים בצינורות. ויש צינורות שמחברים את כל החללים, ישנם שני חדרים צדדיים, אחד בכל צד של המוח, יש חדר אמצעי, יש חדר רביעי, יש כמה חדרים והחדרים מחוברים עם צנרת. החומר, הנוזל המוח והשדרה מופרש לתוך החדרים ונספג מהחדרים. עכשיו, לפעמים יש סתימה באחד הצינורות, ואז נוצר יותר חומר ממה שנספג, ולאט לאט הוא דוחק את החדרים ודוחק אותם החוצה, והנפח של החדרים גדל, על חשבון הנפח של המוח. עכשיו, אנחנו רואים את זה הרבה אצל אנשים מבוגרים, אבל אם אנחנו מדברים על NPH, שזה נורמו פרשר הידרוצפלוס, זה ראשי תיבות של נורמו פרשר הידרוצפלוס, הידרוצפלוס כן. בלחץ נורמלי, בדרך כלל זאת תסמונת שבנויה או מורכבת משלושה דברים עיקריים. הדבר הראשון זה הפרעות קשות בהליכה, הליכה בדרך כלל, הליכה ברווזית, האנשים ככה מטלטלים, זה נקרא גם סטזיה אבזיה, סוג של
כן,
הליכה.
כן, כן.
הליכה מסוים.
סליחה, פרופסור קרסו, אני שכחתי להזכיר.
אז חכה, תן לי לגמור ואז תזכיר.
בבקשה, בבקשה.
אוקיי. אז הדבר הראשון זה הפרעה קשה בהליכה, והפרעה הליכה בצורה מיוחדת. הדבר השני זה חוסר שליטה בשתן, לא שצריכים לקום או שקשה להתאפק, אלא בכלל אי אפשר לשלוט בשתן. והדבר השלישי זה ירידה קוגניטיבית, ירידה קשה בתפקודי המוח. אלה שלושת הדברים העיקריים, ישנם עוד סימנים. עכשיו, אם יש לך רק את הבדיקה הממצא הרנטגני, ואין לך את הסימנים האלה, זה מחייב רק מעקב, לחזור על הבדיקה של ה-CT, נגיד, בעוד 3, 4, 6 חודשים, ולראות, גם לבדוק אותך ולבדוק את תפקודי המוח, ולראות אם הסימנים, אם החללים גדלים, או אם החללים נשארים באותו גודל, ואם מתפתחת ירידה קוגניטיבית, ואז יש טכניקה מסוימת, שאנחנו מכניסים מחט לעמוד השדרה, מנקזים הרבה נוזלים החוצה, וחוזרים על הבדיקה. אם אני רואה למשל שאתה מתקשה בהליכה, או הולך מאוד מאוד לאט, אני מוציא לך כמות יפה של נוזל מעמוד השדרה, עם מחט מהגב, ואז אתה, אם אני רואה שאתה מסוגל ללכת הליכה מהירה, ואם אני נותן לך תרגילים בחשבון, ואני רואה שאתה מתקשה, ואחרי שאני מוציא את הנוזל, אני רואה שהרבה יותר קל לך לפתור את התרגילים, או אתה זוכר יותר טוב, אז יש טיפול ל-NPH, אנחנו עושים שנט, אנחנו מכניסים צינורית דקה, בטכניקה מאוד מאוד פשוטה, ומנקזים את הנוזל הזה באופן קבוע. ועכשיו תשאל.
אני רוצה להזכיר הערה נוספת שלא אמרתי, יום אחרי שחזרתי מהמיון,
כן.
היו אירועים של סחרחורות קשות, עם הקאות, שנמשכו יום וחצי, ממש סחרחורות קשות, וחוסר יכולת לעמוד על הרגליים.
מה שאומר?
האירועים האלו, וההקאות, נמשכים, בלי ההקאות, סליחה, הסחרחורות נמשכות עד היום, כתוצאה כנראה מתנועות ראש חדש.
נכון, נכון, מה שקרה לך, אתה נכבלת במצח. נכבלת במצח, ואז קרה לך, הראש שלך אף לאחור, ונוצרה חבלה,
חבלה לא
בעמוד
קשה,
השדרה. לא משנה, החבלה יכולה להיות קלה, אבל הראש אף אחורה, ונפגעו רקמות רכות בעמוד השדרה. הרקמות רכות בעמוד השדרה זה מנגנון שאנחנו קוראים לו של ויפלש. זה כמו שאתה נוהג, שאתה נוהג באוטו, ורכב נכנס, בדיוק, בדיוק, ורכב נכנס בכוח מאחורנית, והראש שלך מטלטל קדימה ואחורה. פה אתה צריך להיות במעקב נוירולוגי, ולראות אם זה העניין. צריך גם לראות ולעקוב, כי לפעמים אחרי חבלה בגולגולת, בשלב יותר מאוחר, גם אחרי חודש, יכול להופיע דימום קל במוח, שייתן סימנים נוירולוגיים. אבל הסימנים האלה, אם זה כך, יופיעו לאט, הם לא שביום אחד הם יופיעו. אז צריכים להיות במעקב נוירולוגי, או נוירוכירורגי, ולקוות שהכל יחלוף, ומתי זה קרה?
לפני 10 ימים.
לפני 10 ימים, אז אם זה 10 ימים, היה לך גם זעזוע מוח כנראה, כי הקאות נובעות מזעזוע מוח. הקאות בדרך כלל לא נובעות מוויפלש.
הקאות נשארו יום אחד בלבד.
אוקיי, אז כנראה שהיה לך מהחבלה בכל זאת איזה זעזוע מוח קל, ויכול מאוד להיות שהיה לך גם תסמונת כמו ויפלש אינג'ורי, כמו תסמונת צליפת שוט. 10 ימים זה פחות מדי כדי שזה יחלוף לחלוטין. בדרך כלל זה נמשך לפחות 3 שבועות. בוא תחכה, במקביל תזמין תור לנוירולוג, ותישאר במעקב נוירולוגי, וצריכים לחזור על על ה-CT שלך או על MRI שלך בעוד נגיד 3-4 חודשים, ולהשוות אותו לבדיקה הנוכחית שלך.
פרופסור קרסו, שאלה אחרונה אם אתה מרשה לי באותו עניין.
מרשה לך.
האם כן, ייתכן כן. שכל האירוע הזה וכל הסחרחורות קשורות לנושא הקריסטלים בתעלות של האוזניים?
עקרונית, כן, אם יש לך סחרחורות זה יכול להיות קשור גם לקריסטלים באוזניים.
כי יכול להיות שהחבלה... היו הקרות יום אחד בלבד, אבל הסחרחורות נמשכות עד היום כשאני עושה תנועות חדות של הראש. אני אך שאני קם מהמיטה במהירות מדי,
אתה מתאר...
או כשאני מסובב את הראש ימינה או שמאלה מהר מדי, או אחורה,
אתה
אז
מת...
זה מחשיד את הנושא של הקריסטלים באוזניים.
כן ולא, כי אתה מדבר על מה שאנחנו קוראים סחרחורת תנוחתית, שפירה. כן. עכשיו, כן. סחרחורת תנוחתית שפירה קורית הרבה פעמים כחלק ממחלה ויראלית. הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד אנשים, הם מתעוררים בלילה, מסתובבים לצד לצד, ומקבלים סחרחורת איומה. בדרך כלל, לרוב זה גם מתחיל בלילה, כשמסתובבים מצד לצד.
זה בדיוק מה שקורה.
אוקיי, אז זאת אפשרות אחת. אפשרות שנייה, אם אתה אומר שהסחרחורת התחילה אחרי החבלה בראש.
נכון.
אם התחיל אחרי החבלה בראש, אז יכול להיות שגם החבלה בראש הסיטה את הקריסטלים, או שצליפת שוט עם שינויים בעמוד השדרה, וקיבוצים קשים, רק רגע, רק רגע, תן לי לסיים, תראה, אני לא יכול להגיד לך, אני אומר לך מה האפשרויות, אני אומר לך מה האפשרויות, אני לא אומר לך מה קרה לך, אני לא יכול לדעת, אתה מבין? אמרת לי שהמכה הייתה קלה, אלה אפשרויות, אפשרות אחת, שזה קשור למחלה ויראלית, אפשרות שנייה, שהחבלה בראש, אפילו שהייתה קלה מאוד, הזיזה את הקריסטלים, זה כן. יכול להיות, נדיר וזה יכול להיות, ואפשרות שלישית, שמנגנון שהוא כמו צליפת שוט, גורם לקישיון ולרגישות, ברקמות הרכות בעמוד השדרה הצווארי, ששם עוברים גם כלי דם, שמגיעים למערכת שיווי המשקל, וזה הסיבה, לכן צריכים ללכת לנוירולוג, הוא יבדוק את כל האפשרויות, הוא גם יבדוק את עמוד השדרה, יראה את טווח התנועה של הצוואר שלך, יראה אם שאתה מזיז את הראש לצדדים, בלי להתכופף או להתרומם, יש סחרחורת, הוא יראה אם הסחרחורת מקורה במוח הקטן, או אם הסחרחורת מקורה במערכת שיווי משקל, כלומר, אלה כל מיני דברים שהרופא בבדיקה אצלו בחדר יכול לראות לאיזה כיוון זה הולך.
כולל נושא הקריסטלים.
כולל נושא הקריסטלים.
אוקיי, בסדר גמור. תודה, אוקיי. תודה רבה על הסבלנות שלך.
כל טוב, דני, כל טוב.
יום טוב.
יום טוב, ומי איתנו על הקו? הלו? שלום וברכה. כן, עם מי אני?
כן, שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
כן, אני קצת קשה לי לדבר.
כן.
אני כתבת בדיוק מה המצב האמת. לא רציתי לעלות, אבל מהירה.
כן.
אני שאני אדבר.
אז אולי אני אקריא מה שאת שלחת, בסדר? אוקיי, ואז יהיה לך יותר קל. בת 70, קורונה לפני חודש. שבועיים אחרונים קשיי נשימה במיוחד בדיבור. סטורציה לפני נשימות 90-93, לאחר נשימה עמוקה 98. כל יום אני מוצאת את עצמי מתנשמת בכבדות שלא תמיד עוזר. דיבור או אכילה מקשים על הנשימה. שאלות. האם... אופה, זה ברח לי רק שנייה אחת. דקה אחת, תרשי לי. שאלות. רק שנייה אחת. שאלות. אחד. האם ונטולין עוזר גם עם צילום ריאות תקין? האם יכול להזיק? שתיים. האם תרופות הרגעה יכולות לעזור או תגרום לדיכוי נשימתי? איזה בדיקות חשוב לבצע? אז בוא נתחיל. יכול מאוד להיות שכל מה שקרה לך יכול להיות הוא סיבוך של קורונה. יכול להיות. עכשיו, לגבי קשיי נשימה, מה שצריך לעשות זה לעשות בדיקת נשימה, בדיקת ספירומטריה, כדי לראות איזה הפרעה קיימת. קוצר נשימה יכול להיות מסיבות שונות. קוצר נשימה יכול להיות בגלל בעיות בלב, אי ספיקת לב קלה יכולה לבוא לקוצר נשימה ויותר לקוצר נשימה במאמץ, ויש סיבוכים לבביים לפעמים אחרי קורונה. קוצר נשימה יכול לבוא במאמץ, יכול לבוא מסיבות פסיכולוגיות. אם הדופק שלך הוא לא, את יודעת לדפוק, לבדוק דופק?
כן, יש לי קצת רותי, אז אני יכולה...
אוקיי, אז אם הדופק שלך הוא לא מהיר מדי, את יכולה לקחת ונטולין ולראות אם זה משפר את המצב. חלק מהדבר יכול להיות ממתח... שהוא לא עולה על 100. אם הדופק שלך במנוחה הוא 70, 80, אפילו 85, את יכולה לקחת פאף אחד של ונטולין ולראות איך את מרגישה.
אוקיי, אני רוצה...
דקה. עכשיו, את רגילה לקחת ונטולין, אני מניח אם יש לי.
לא, אני לא סבלתי אף פעם מקוצר, וזה התחיל לי דווקא לא בקורונה, 5 ימים אחרי הקורונה.
אוקיי, זה בסדר, זה גם יכול להיות. פוסט קורונה יכול להתחיל גם חודש אחרי קורונה.
וגם במנוחה לגמרי.
גם במנוחה לגמרי, אז זה מחייב התייחסות של רופא, וגם של רופא ריאות עם בדיקת ספירומטריה. אני, אם קוצר נשימה הוא קשה, אני לא הייתי לוקח כדורי הרגעה, מה שהייתי לוקח זה משהו כמו רגיעון, או חומרים, או ולריאן, או רלקסין, או דברים שהם מרגיעים באופן צמחי ובאופן טבעי. עד שיראה אותך רופא ריאות.
יצא שאני רציתי... לבקש עזרה אתמול, ולא יכולתי לכתוב, כי זה הלחיץ אותי, הייתי 120 דופק, שחור בעיניים, ולחץ דם היה 230.
לא, זה מחייב... כי תראי, הלחץ מגביר לחץ דם ומגביר דופק.
אבל חברה, רציתי להשאיר הודעה קולית, ולא היה לי, פתאום ראיתי שלא יכולה לפי קול. אז חברה הציעה לי בזמן טוב... להשאיר לעצמי הודעה קולית ל-SOS כזה. וזהו, אני כל הזמן...
למה שלא תזמיני רופא ממגן דוד שיבוא אלייך, או למה שלא תקשי למוקד, שלא יקחו אותך למוקד של קופת חולים?
אתמול היו לי 3 התקפים, אני לא מדברת על קוצר, על מצב של ממש הרגשתי לא טוב ולא הלכתי למיון. אתמול... איך שהתעוררתי, היה לי שחור בשקיזה, שחור בעיניים, והרגשתי שנועט לי את הלב, וכמובן הסטרס יחד עם זה.
בוודאי.
או הסטורציה צפצפה לי, כי היה לי מעל 120 דופק, והלחץ דם, הזמנתי את נטלי.
טוב עשית.
לקחו אותי למיון, ואמרו לי, אם אני נושמת עמוק וזה עולה ל-98, אז לא חשוב אם זה יש לך 90. אמרתי, אבל אני כל הזמן בנשימה עמוקה, כי אין לי, גם אם זה 98, לא תמיד יש לי את הרביון הזה. כאילו לפעמים אני מרגישה שאני נושמת, אבל לא מספיק, לפעמים יש לי את הנשימה הטובה הזאת, אבל מהר מאוד, זה ריטואל, חוזר לעצמו.
כשאת רגועה יותר, הנשימה יותר טובה?
לא, זהו, אני, זה מלחיץ אותי כשאני מחפשת נשימה, אני משתדלת, אני עושה הרבה התעמלות של צ'יקונג וכאלה, ושזה מאוד מרפא.
ואת אמרת לי, את כתבתי שצילום הריאות שלך הוא תקין.
כן, עשיתי צילום ריאות.
מתי עשו לך?
לפני שבוע, ולגמרי יצא תקין.
שכבר היו לך הסימפטומים האלה, נכון?
הלכתי למוקד בעקבות, אז אמרו לי לעשות צילום ריאות. אתמול במיון אמרו לי לעשות עוד פעם, וסירבתי.
למה?
כי עשיתי לפני שבוע.
אז מה?
עם אותם סימפטומים.
אז מה? ממה פחדת?
לא רציתי, אני הרגשתי שהריאות בסדר, נקיות, אין צפצופים, אין שום דבר שמראה על איזשהו משהו חדש בריאות. אני פשוט, סליחה, אני מתנששת.
יכול להיות שהכל זה סוג של חרדה, אבל חרדה אצלי זאת ההבחנה האחרונה ולא הראשונה.
חרדה זה מזה. אני בלחץ מכל הזמן שאין לי נשימה.
תראי, מה הדופק שלך עכשיו? לא עכשיו, אלא לאחרונה. כמה הוא?
בדרך כלל...
לא שהוא 120. כשהוא עכשיו...
בדרך כלל הוא בין 70 ל-70.
אוקיי, תנסי לקחת...
עכשיו אני על 94.
תראי, אם הריאות שלך תקינות ואין לך צפצופים, ונטולין לא יפתור את הבעיה.
אז זהו.
אז אין טעם לקחת ונטולין. ונטולין יכול להיות אם יש לך צפצופים, אם את מרגישה שאת לא יכולה לנשום. אבל אם את יכולה גם לנשום עמוק, כלומר, את יכולה להכניס הרבה אוויר והריאות מתרחבות, אז סביר לנו, אז יכול להיות שזה או בעיה... בעיה לבבית גם היו רואים בצילום חזה, כי אם הייתה בעיה לבבית, היו רואים בצילום חזה נוזל או משהו כזה.
איזה בדיקה לבבית אפשר לעשות?
רופא קרדיולוג, אקג ואקו לב וכל מיני דברים אחרים. אני מציע לך לנסות בכל זאת, אם כך, לנסות לקחת חצי כדור להרגעה, לא ריבן או ובן או וליום, מציע לך. ותראי אם הוא טיפה מרגיע אותך, קחי אותו, ותראי שיכול מאוד להיות, שאם את אומרת שכשאת נושמת עמוק, הסטורציה עולה ל-98, אז זה סימן טוב.
מצד שני, אבל לפעמים את נושמת עמוק, ואין לי את הנשימה עמוקה, אני רק מחפשת נשימה, וזה גם עולה ל-98.
תראי, אני בכל זאת הייתי שמח מאוד אם רופא היה רואה אותך, והיה בודק לך עוד פעם את הריאות, והיה מתרשם מהלב, והיה, אני לא יודע איפה את גרה ואיפה יש מוקד של קופת חולים, הייתי קופץ עוד פעם, שעוד פעם רופא יראה, ואם צריך צילום חזה, לעשות עוד פעם צילום חזה, ולעשות עוד פעם אקג, ולראות שהכל תקין, ואז אתה גם תוכלי להיות יותר רגועה. הוא גם אחרי שהוא יבדוק אותך, יוכל להגיד לך, אם את כן יכולה לקחת משהו להרגעה או לא, אני לא יכול להגיד לך את זה, כי אני לא בדקתי אותך, לא ראיתי אותך, אני לא יודע איך כניסת האוויר, אם כניסת האוויר לריאות היא חופשית או לא חופשית, אם שאני מאזין לריאות עם סטטוסקופ, אם יש חרחורים וצפצופים או אם אין, כלומר זה לא...
שאמרו לי אתמול אתה, ואמרו לי שנקי, וכן, הבעיה היא שלפעמים אני לוקחת נשימה והיא לא מגיעה עמוק, ואז אני מוציאה יותר אוויר מאשר אני מכניסה, וזה עוד יותר גבוה לי.
אוקיי, זה יכול מאוד לי, יש לך סיבות לחרדה חוץ מאשר הדברים האלה? לא, את לא צריכה להגיד לי מה הם.
חרדה לאומית.
חרדה לאומית?
כן.
לא, זאת לא סיבה לקוצר נשימה.
לא. לא משהו
מיוחד,
לא היה לי
תקופות
האלה לפני
הקורונה. אני הייתי מנסה קודם כל להירגע, והייתי מנסה, את רגילה לקחת כדורי הרגעה או לא?
לא.
לא. אז תקחי איזה רבע כדור של משהו, ממש רבע כדור אם את לא רגילה, ותראי איך את מרגישה.
נעלקת נורא, אם אפשר. לקחו לי בדיקה דם אתמול, לגז,
בלוד גז אנליסיס. כן. אני מניח שזה היה תקין, אם זה לא היה תקין, היו מאשפזים אותך.
זה היה... זה הרע 49, וכתוב חץ למטה, כאשר כתוב ערכי חוס, 94-98. מה זה אומר?
אני לא יודע איזה בדיקה מהבדיקות, יש שם הרי 8-9 בדיקות שעושים בסטורציה.
סטורציה
O2. איך? סטורציה O2?
כן, באחוזים.
סטוריישן או שניים צריך להיות גבוה, כנראה זו הייתה בדיקה שהייתה, היה בה משהו לא בסדר, לא בבדיקה, אלא במשהו טכני.
אז כתוב 49, שזה ירידה...
והסטנדרט צריך להיות מעל 90.
94-98, וכתוב
49. טוב, אני לא יכול לענות לך על השאלה, זה בדיקה של סטורציה, זה לא נראה לי, נראה לי שהבגי... עם 49, אז את היית סגולה ולא היית נושמת עמוק.
לא, בגלל
שזה
כתוב גז.
כן, אז אני לא יודע. קשה לי לדעת.
טוב, מודה לך מאוד מאוד.
כל טוב, כל טוב. אוקיי, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אני חוזר, 0552-103-103. אנחנו רוצים להפסק את הפרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תישארו איתנו. הלו.
שלום פרופסור קרסו.
שלום וברכה.
אני רננה, אני בת 44. כן. כבר שבוע וחצי, אולי שבועיים, איזו תחושה של איזו ג'ולה בצד החיצוני של השוק. קרוב לסובך. ברקע יש פגיעה עצבית ידועה מתאונה, אחרי ניתוח טרבלטניה לפני הרבה שנים, עם פגיעה בסעיף קלקני, חוסר
תחושה. אחרי פגיעה במה? מה את אמרת? אמרת קרפל טאנל?
לא, אמרתי טרזל טאנל.
אוקיי, טרזל טאנל, בסדר, אוקיי.
ושבעקבותיו גם פגיעה בסעיף הקלקני של הקרסול, של הצו הזה, אבל בשבועיים האחרונים, מין ג'ולה בתחושה, זאת אומרת, אפשר להרגיש אותה במישוש, בצד השמאלי של השוק. אתמול כבר הלכתי ככה למדקרת שלי, אחרי דיקור, הייתה תחושה של כאילו הקלה באזור של הג'ולה, זה ג'ולה שכואבת, שגורמת גם לקושי בדריכה, קושי בלהרים את הרגל למעלה, את הכף רגל.
הג'ולה הופיעה באופן פתאומי?
כן, כן, זה התגברה, זאת אומרת, זה התחיל כמשהו ממש זניח, לא הרגשתי הרבה, אבל עם הזמן בשבועיים האלה, זה הלך והתגבר, רק שלפני יומיים, שלושה, כבר ממש לא יכולתי לדרוך, אפילו לא את הדריכה החלקית שיש לי. ואתמול הייתה תחושה שכאילו יש הקלה אחת רעי הדיקור, אבל היום זה במצב יותר, כלומר אין ג'ולה, אבל יש נימול של כל
ה... אין ג'ולה?
הג'ולה פחות מוחשת, פחות מרגישים אותה במישוש, היא כאילו יותר רכה, כבר לא גושית כזאת, אבל השוק והירך בתחושת נימול, כבדות, מלאות.
תראי.
בהתחלה חששתי שזה אולי טרומבוזה, אבל אני לא בטוחה אם זה יושב על זה. ויש ברקע המשפחתי טרומבוזות.
תראי, קשה לי מאוד להגיד לך בלי לבדוק קלינית. פה צריכים לעשות בדיקה קלינית, אני מציע לך לגשת לרופא משפחה, כל רופא רגיל יכול לבדוק אם יש לך סימנים של טרומבופלביטיס או אם אין לך. אבל רק שנייה.
Okay.
ג'ולה שמופיעה באופן פתאומי, והיא כמו ג'ולה והיא ניידת, כלומר אפשר להזיז אותה ימינה ושמאלה, בדרך כלל זה לא גידול. בדרך כלל זה מה שאנחנו קוראים גנגליון. גנגליון זה סוג של התנפחות או התאבות של גיד, שזה יושב על גיד, ויכול לפעמים ללחוץ על עצבים שעוברים על יד או בסביבה. עכשיו, אני לא יודע אם הנימול התחיל אחרי הדיקור, אולי בדיקור, בזמן הדיקור, פגעו בסביבה באותו עצב שעובר על יד, וגרמו לפרסטזיות, לנימולים.
הנימול התחיל אחרי שמעבר לדיקור עשתה איזשהו מסאז' מקומי, כאילו עיסוי מקומי כזה, עם תאומים, שאתמול הרגיש ממש נהדר, אתמול ממש ממש לא כאב, והיום...
אז השחרר את השריר, והשריר התכווץ עוד פעם. אני הייתי הולך לאורתופד שיבדוק את זה, סביר להניח...
לאורתופד?
כן, סביר להניח...
הייתי את הכירוג לפני שלושה ימים, בחשד הזה של הטרומבוזה, אמרתי שאם זה כזה, אז תפנה אותי לכלי דם, אז הוא אמר שזה לא נראה לו טרומבוזה.
זה לא טרומבוזה, זה כנראה גנגליון. גנגליון זה כמו ג'ולה.
וזאת התחושה אבל, כי יש תחושה של מלאות ממש, וגם זה נראה בעין, שהשוק יותר נפוחה מהרגיל שלה.
תראי, קשה לי מאוד להגיד לך. כשאת עומדת על קצות אצבעות.
אני לא יכולה לעמוד על קצות אצבעות ברגל הזאת.
ועל העקבים את יכולה לעמוד?
פחות, אבל אני יכולה לנסות.
בואי נגיד שאת שוכבת על... את רזה או שמנה?
רזה.
רזה. את יכולה להגיע כשאת שוכבת על הגב עם היד לכפות הרגליים, אם את מתכופפת קצת?
כן.
תנסי להגיע, לתפוס את האצבעות שלך בידיים ולמשוך אותם לכיוון הפנים. האם זה מגביר את הכאב בסובך?
לא.
זה לא מגביר.
לא. זה מגביר את הכאב הרגיל של הצו הפגוע שלי בקרסול, אבל לא...
אבל זה לא מגביר את הכאב, זה לא יוצר כאב עכשיו.
לא, יש תחושה של מתיחה רגילה, כמו מתיחה של התאמנות של פילאטיס.
אוקיי, כי בדרך כלל כשמדובר, יש סימן שנקרא ברפואה הומן סיין, הסימן על שם הומן, והוא כשעושים את התנועה הזאת, בדרך כלל גורם לכאב מאוד חזק. עכשיו, האם המקום שם נפוח?
כן.
מאוד?
לא מאוד, אבל... ורגל שיש בה שריר מדולל בגלל הפגיעה המקורית.
ברור לי. עכשיו, האם המקום...
הוא לא מדולל, עכשיו הוא...
עכשיו הוא חם?
לא מאוד.
לא.
לא נראה כמו דלקת, אבל אני
זה
כן...
לא נראה, זה לא נראה כמו טרומבופליביטיס, זה נראה יותר כמו גנגליון, אבל בלי לראות ובלי למשש, ובלי אולי לעשות אפילו אולטרסאונד, אף אחד לא יכול לתת תשובה, ודאי לא אני דרך הרדיו.
אז מה הכיוון אבל של אורתופד או רופא משפחה?
הכיוון הוא קודם כל... רופא משפחה בינתיים, עד שתגיעי לאורתופד, רופא משפחה יכול לשלוח אותך לאולטרסאונד, שזה בקופת חולים אפשר לקבל די מהר. ואז ברגע שיש לך אולטרסאונד אפשר לראות, קרוב לוודאי זה גנגליון.
אבל זה הגיוני שגנגליון הוא לא, הוא מתפרק, הוא מתפזר?
יכול להיות שהיא לחצה עליו עוד דקרה אותו ופוצצה אותו. אפשר לפוצץ אותו, יש כמה שיטות לטפל בגנגליון. אחד לעשות ניתוח... אם הוא יתפוצץ, אז הוא יכול או לגדול מחדש, אחרי כמה ימים, להתנפח ולגדול מחדש, או לא לגדול מחדש, יש כמה שיטות לטפל בגנגליון. אפשר לעשות ניתוח ולהוציא אותו, אפשר בשיטה הספרטנית, לעשות קווץ' בכל הכוח, ללחוץ אליו בכל הכוח ולפוצץ אותו. יש חילוקי דעות אם זה טוב או לא טוב. יש שיטה דרום אמריקאית, לקחת מחט חוט משי שתופרים בניתוח, להכניס דרך הגנגליון ולהשאיר אותו, שהוא לאט לאט יפריש ויצטמק. יש כמה שיטות טיפול, קונבנציונליות באמת, יותר או פחות.
ואם באמת מה שקרה זה שהוא התפוצץ או משהו כזה, זה מצדיק והגיוני התחושה שעכשיו יש שגם הרדימות והמלאות עלו למעלה, גם, כלומר,
אם העצב מגורה, אז העצב המגורה יכול להקרין למעלה, יכול להקרין למטה. יש עצבים, יש עצבים תחושתיים שמגיעים מכף הרגל ועולים למעלה. תראי, אני לא יודע מה יש לך, אז אני לא יכול להגיד לך מה... יכולות להיות כל כך הרבה אפשרויות. הרי ישנם עצבים תחושתיים שמתחילים בכף הרגל ועולים עד חוט השדרה ומשם מגיעים למוח. עכשיו, אותם עצבים, אם לחצו עליהם, ואם הם ניזוקו קצת, אז זה החלוף בסוף, זה משתפר. אבל אז יכולה להיות תחושה שעולה לכיוון הברך, או אפילו יותר גבוה.
כן, מוקרנת. עכשיו
זה בינתי ירח. לא, זה כאב מוקרן. מצד שני, ישנם גם עצבים תחושתיים, שיורדים מעמוד השדרה לכפות הרגליים. את מבינה? כלומר, אנחנו מדברים, וישנם עצבים מוטוריים, אז צריך לעשות, אז אורתופד קודם כל יכול למשש, אבל הכי טוב זה לעשות קודם אולטרסאונד של הרקמות הרכות. רקמות רכות, כן, ואפשר לצלם. לצילום רנטגן לא שווה, כי לא רואים בו רקמות רכות. אז לכן רק אולטרסאונד. זה שלב א', אם לא מצליחים להתקדם, אז צריכים לעשות MRI. אבל בואי, אנחנו רותמים את העגלה לפני הסוסים. זה נראה לי גנגליון פשוט.
וכדי לנסות להפחית את התחושה המאוד לא נוחה ומאוד כואבת הזאת, זה ממש כואב. כלומר, זה מעבר ללא נוח, זה כואב.
הדבר היחידי, אפשר לנסות חימום עדין, לא חם מאוד, חימום עדין, ואם לא, יש המצאה חדשה שנקראת אקמול או אופטלגין.
אז אופטלגין באמת עזר בזה, וחשבתי פרדניזון,
ארקוקסיה
מהסוג של האלה.
אל תקחי, לא פרדניזון ולא ארקוקסיה, ולא את הנונסטרואידל, ולא אדוויל, ולא איטופן ולא ארטופן, אל תקחי את
הכדורים. נטו משכך כאב.
בסדר? אוקיי.
תודה רבה.
כל טוב. כן, ומי איתנו על הקו, הלו?
שלום.
וברכה.
שמי עדי.
עדי, אני רק מזהיר אותך שייתכן שאנחנו נפסיק את שיחתנו באמצע ונחזור אלייך בשעה השנייה. אז בואי תתחילי. בת כמה את, עדי?
אני בת 65.
כן.
פעילה, עובדת, עצמאית.
כן.
וברקע יש לי מלא מחלות.
כן.
ומה שמציק לי בעיקר, מזה תקופה ארוכה, זה... בוא נתחיל כך, אני הופכנתי עם פיברומיאלגיה מזה המון שנים.
כן.
ואני נוטלת סימבלטה 90 ביום, ואחד הסימפטומים שהשאלה אם זה קשור או לא, ואם לא אז מה עושים עוד, יש לי מחושים בקיבה שתוקפים אותי, מלווים בבחילה, שתוקפים אותי מספר רב של פעמים במהלך היום. זה יכול להיות אחרי לגימת מים, זה יכול להיות אחרי שתיית קפה, זה יכול להיות אחרי כלום. זה חולף מעצמו, ולעיתים אני פשוט אוכלת חתיכת פחממה, וזה קצת מרגיע. עכשיו, אני לוקחת גם נקסיום על בסיס קבוע.
זאת יכולה להיות הסיבה לבעיות בקיבה.
באמת?
סליחה. לא, אני בלבלתי נקסיום עם משהו אחר. נקסיום יכול לעזור לך. כמה נקסיום את לוקחת?
40.
40 ביום? 20 ו-20? כן. או 40 בבת פעם אחת?
40 בבוקר.
אוקיי.
אני לוקחת למעשה בבוקר קרדילוק 5 מיליגרם.
כן.
את הסימבלת 90.
כן.
וקרדילוק, סימבלת, נקסיום. וויטמין
D. אוקיי, עדי, אני עוזב אותך כרגע, את תישארי על הקו, או ההפקה מאירה ואו אייל יעלו על הקו ויגידו לך אם לחכות על הקו או נחזור אלייך. אוקיי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות וחדשות ונחזור אלייך בעבר השני של השעה. רק להזכיר למאזינים שלנו, שמי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, 0552-103-103. תודה לאייל פרנק, מאירה פרץ, מיכל קדוש, מאור רטה, טל אשל ובני הלפרין, פרסומות, חדשות, ומיד חוזרים, תישארו איתנו.
עכשיו ב-103 FM פרופסור רפי קרסו 103
103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו, על כל מה שרציתם לשאול ולא היה לכם את מי, או לא היה לכם מתי, או קופת חולים הייתה סגורה, או הרופא לא היה, או לא התחשק לכם, או התביישתם, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן אותו צוות נהדר, עורכת תוכנית אייל פרנק, מפיקה מאירה פרץ, אחראית על הדיגיטל מיכל קדוש, אחראי על הלייב מאור רטה, האחראים על השידור ב-103 FM טל אשל וב-104.5 FM בני הלפרין. הטלפונים שלנו כרגיל 0552-103-103, מי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103 או 1-900-722-103. אפשר גם לשלוח וואטסאפ למספר 054-70-103-70. אני מזכיר לכם שהתוכנית שלנו היא גם בפייסבוק, כלומר מי שרוצה לראות אותי במלוא הדרי מוזמן להיכנס לפייסבוק של התוכנית וגם לשמוע וגם לראות, כמו שנאמר, אודיו ויז'ואל. ואנחנו חוזרים לעדי. עדי, את איתנו על הקו?
כן.
אוקיי, אז אנחנו דיברנו על התחושה שיש לך אחרי האוכל. אז קודם
לא
כל...
לא רק אחרי האוכל.
כן.
גם כשתוקף אותי רעב, זה, אני לא יכולה לקשור את זה לדברים מסוימים.
אני יכול לקשור את זה.
אין לי אליקובקטר, אין לי אליקובקטר, היה לי, טופלתי, זה חלף. אבל כן יש לי ברקע כבד מוגדל. השאלה, האם זה סימפטומים של... כי זה מאוד פוגע לי באיכות חיים.
כמה זמן את לוקחת סימבלטה?
הרבה זמן.
אני הייתי מציע לך לבקש מהרופאים להחליף לך את זה לכדור אחר. כי סימבלטה עושה כאבי בטן עליונה, הוא יכול לעשות, הוא לא עושה. אחת... יש לסימבלטה הרבה מאוד תופעות לוואי. כמובן לא כל תופעות הלוואי מופיעות, יש תופעות הלוואי, תופעות לוואי שכיחות יותר או שכיחות פחות. אבל כאבי בטן או אי נוחות בבטן, זו תלונה מאוד מאוד שכיחה אצל חולים שנוטלים סימבלטה, אפילו עד כדי הקאות. נדיר
אז
מאוד...
אז זה לא הקאות, זה ממש רק אי נוחות ובחילה שחולפת אוקיי. מעצמה.
אוקיי, אז אני אומר, אפילו עד כדי הקאות. זה אפילו יכול לגרום לפעמים נדיר, נדיר, נדיר לכיף קיבה. עכשיו, אוקיי. אז אני, ויכול גם להשפיע על תפקודי הכבד. אז אני...
עכשיו עוד שאלה, סליחה.
רק שנייה, תני לי רק לסיים קודם כל מה סימבלטה. אוקיי. אז אני מציע לך לנסות לבקש מהרופא שמטפל בך, שיחליף לך את הסימבלטה, בתרופה אחרת שלא יוצא, עושה את כל תופעות הלוואי. אני מניח שאם את תקראי את העלון לצרכן, שאני לא מציע לקרוא בדרך כלל העלון לצרכן, כי יש הרבה מאוד תופעות לוואי ומפחדים לקחת את התרופה, ואני תמיד אומר, תקראו את העלון לצרכן של הקמול, אז תפחדו לקחת הקמול. אבל לסימבלטה יש תופעות לוואי, יש להם הרבה, הדרך הטובה ביותר היא להפסיק את זה לחודש, או לעבור לתרופה אחרת, ויש תרופות אחרות שאפשר לתת אותן בהשפעה טובה בפיברומיאלגיה. אני איתך, מה השאלה הנוספת שרצית לשאול?
עכשיו גם, בקשר לזה, שגם לסירוגין, יש ימים שמהבוקר אני קמה עם סוג של יובש, טעם מר, בפה, ו... לעתים גם כאילו כמו לבן על הלשון שאני מנקה את זה. אני שאלתי את הרופאת משפחה אם יכול להיות שכל התסמינים האלה קשורים לאיזה פטריה שיש לי, והיא די גיחפה בקשר לכך.
לא,
זאת אומרת כי... שהאדם שהמערכת החיסונית שלו תקינה לא אמור לסבול מפטריה כאילו.
תראי, בואי אני אגיד לך משהו. לפעמים אנחנו ישנים עם אף סתום ופה פתוח, או אף סתום חלקית ופה פתוח. כשאנשים ישנים עם פה פתוח, אז, והנשימה בלילה היא דרך פה פתוח, אז קמים עם פה בטעם לא טוב, ועם לשון לבנה ומחופה. אבל אחרי שצחצחת שיניים כמה דקות, הצבע הלבן נעלם, והלשון מקבלת את הצבע הטבעי שלה. זה גם קורה אצלך, אני מניח. ולכן לא מדובר בפטריה.
זה נמשך כמה ימים, ואז זה חולף מעצמו עד הפעם הבאה.
אין בעיה. השאלה,
כאילו אני מתלבטת, אולי זה מהכבד, אולי זה מהקיבה, אולי זה מהתרופות.
זה יכול להיות מהתרופות, וזה יכול להיות מהכבד. יש לך, אין לך הפרעה כזאת בתפקודי כבד.
אין לי בכלל.
נו, אז גמרנו, זה לא מהכבד. מה שזה יכול להיות, זה יכול להיות מתרופות, יכול להיות שאת לוקחת כדור שינה?
לא, אני לא. בערב לוקחת רק אזוטט.
כן, לשומנים בדם.
כן, ועוד קרדילוק.
אוקיי. את לוקחת 10 מיליגרם קרדילוק ביום?
לא, בערב אני לוקחת עוד 1.25.
אוקיי, בסדר. אז תראי,
אז אתה מציע לרדת מהסימבלטה, אני עושה את זה בהדרגה?
לא, לא, אני לא מציע, אני אומר, תפני לרופא שמטפל בך, וביחד איתו, תרדי מהסימבלטה, אם את לוקחת את זה הרבה שנים, גם בספק עד כמה שזה עוזר או לא עוזר.
נכון.
אז לרדת לאט לאט, הרופא יגיד לך איך, ואולי כן או לא, הוא יחליף לך את זה בכדור אחר.
אוקיי.
אבל קחי בחשבון שחלק מתופעות הלוואי של הבטן העליונה יכולות להיות קשורות לסימבלטה, וקחי בחשבון ששינה עם פה פתוח נותנת לפעמים טעם לא טוב בפה, פה יבש, לפעמים תה עם תחושה כמו נייר זכוכית, ולפעמים חיפוי לבן של הלשון, ואם יש חשד לפטריה, תמיד אפשר לקחת תרבית מהלשון לפטריות.
אוקיי.
אוקיי?
תודה לך.
כל טוב, עדי, כל טוב. כן, ואנחנו ממשיכים, ומי איתנו על הקו? הלו?
פרופסור קרסו?
כן, שלום.
שלום, צהריים טובים.
צהריים מצוינים.
גיל, בן 33.
כן, גיל.
לפני שאספר, רק להחמיא לך על תוכנית מדהימה.
תודה רבה.
באמת, פשוט כיף לשמוע כל פעם מחדש.
תודה רבה, גיל.
אני שוחחתי איתך לפני משהו כמו שנה וחצי, בעקבות גילוי אצלי סרטן באשכים. כן. סמינומה.
כן.
החליטו ש... אני לא יודע אם אתה זוכר, אני אספר לך קצת, ואז אני אשמח לשאול אותך מה אתה חושב.
מאה אחוז.
עשו לי ניתוח, הסירו לי את הגידול, עשו לי סיטי אחרי זה, וגילו שהכל בסדר, והייתה לי אפשרות או ללכת לטיפולים כימותרפיים לפני, או ללכת בגלל המצב שלי, בהתאם לאדם ולכל מיני שיקולים, ללכת למעקבים של כל שלושה חודשים, סיטי בטן אגן בחזה. בשנה הראשונה הכל היה תקין, בשנה השנייה ריחו לי את הסיטי לכל חצי שנה. ממש לפני ארבעה חודשים, בסיטי בנובמבר, גילו איזושהי בלוטה בלימפה, איזושהי קישרית לימפה, שעוררה חשד מאוד מאוד גדול בקרב
האורולוגים
בקפלן. כן, האורולוגים. הם זימנו אותי ממש לשיחה בהולה. הגעתי כמובן מהר, ואומר שזה מאוד 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 מטריד אותם.
עשו לך פציטי?
הם לא עשו לי פציטי, אבל אמרו לי שזה מאוד מטריד אותם.
אתה חייב לשפר את העמדה שלך, כי יש הרבה רעש על הקו אצלך.
אוקיי, שנייה רגע, אני אשפר. סליחה.
אוקיי.
לא עשו לי פציטי, אבל... סליחה שנייה, הנה עכשיו שומעים אותי יותר טוב?
כן.
יופי. לא עשו לי פט סיטי. אני לא זוכר איפה אני הייתי.
מה הם אמרו לך? מה הציעו לך?
הם אמרו שזה מאוד מאוד מטריד אותם, ושאני כנראה צריך ללכת לטיפול כימי אצלם בקפלן. אני כמובן עכשיו גילו שהקשרית היא בגודל של... בין 8-9 מילימטר. עכשיו אני כמובן חרב עליי עולמי, כן, זה בכל זאת פעם שנייה שאני חווה את הבשורה הזו, זה קשה מאוד. אני אחרי שקצת עיכלתי, אחרי כמה ימים, אמרתי אני כמובן אלך לחוות דעת נוספת, זו זכותי. הלכתי לאחד המומחים בתחום בארץ, שמתעסק גם באורולוג וגם באונקולוגיה, הוא אונקולוג, הוא אמר לי שהוא לדעתו לא צריך ללכת לטפל, כי זה מתחת ל-1 סנטימטר. ויש להם גיידליין שהם עובדים לפיו.
נכון.
עכשיו, אני באיזשהו אופן, קצת הרגיע...
אתה מבין שתשעה מילימטר זה גבולי.
זה גבולי, נכון.
אז יש פה בית הלל ובית שמי, כן.
נכון, אז הוא אמר לי, אנחנו מתחת ל-10 מילימטר לא מטפלים.
כן.
מקרה כזה, אנחנו מ-1 סנטימטר מתחילים לחשוב איך לטפל. טוב, אז זה קצת הרגיע, מצד שני אני על הקסקס, אמרתי, טוב, הוא אמר לי, תלך לסיטי עוד חודשיים, ונראה מה המצב, אם זה דינמי.
כן.
עכשיו, אני כמובן, תוך כדי גם, בדרך כלל שולחים לסקנד אופיניאן, הלכתי גם לגורם שלישי, הלכתי לבית חולים לבלינסון, שאמרו לי, כן, נחכה לסיטי. הגיע הסיטי וגילו שיש לי בדיוק את אותם אמצעים, כמו שהיה לי בנובמבר. ממש הסיטי חזר לפני שבועיים שעשיתי. זאת אומרת, אותו דבר, והרדיולוגים בדקו מאפריל, שנה שעברה, וראו שזה בדיוק אותו דבר. אותו גודל, הקשרית לימפה. הגעתי לבלינסון אתמול, אמרו לי, אדוני, אתה אדם בריא. אנחנו מתנצלים, אז שאלתי אותם איך זה יכול להיות שבקפלן, כבר האונקולוג, אמר לי את הסדרה של הטיפולים הכימיים, שהם קשים, אגב, אמרו לי שהם קשים, כבר קבעתי פגישה, הם המיצו לי ממש לעשות, זאת אומרת, יכולתי ממש להחליט, אנשים שאפילו קרובים מאוד אליי אמרו לי, לך תעשה חימה, אתה אדם צעיר בריא ספורטאי, לך תעשה, תסיים את זה. ובקלות יכולתי. עכשיו, נשאלת השאלה, אמרו לי בבלינסון אתמול, שכשחית לימפה לאנשים, יש גם לאנשים בריאים,
נכון,
מתחת לסנטימטר, וזה דבר שהוא, שאני לא מתייחסים אליו בכלל כחולי. עכשיו, כשיש לי סמינום, אמרו, אם יראו איזושהי התפתחות במחלה, בדרך כלל יראו את זה בבלוטות לימפה. עכשיו, מה הסיכוי שזה צירוף מקרים של איזה בלוטה שצמחה לה משום ולא קשורה בכלל למחלה? ושתיים, איך אני אמור להתייחס שבית חולים אחד אומר לי, תקבע מהר לאונקולוג, תכניס לעצמך טיפולים כימותרפיים דחוף, ובית חולים אחד אומר לי, שמע, אנחנו מאושרים בשבילך, לך תרים כוסית ותחיה את החיים שלך, אתה אדם בריא.
אז בוא אני אגיד לך. המשפט שאני חוזר עליו מדי כמה תוכניות הוא שרפואה זה לא מדע מדויק. זה לא אפס או אחד. עכשיו, אני, באמת הנוהג הוא מעל סנטימטר להתייחס בצורה אחת, ופחות מסנטימטר להתייחס בצורה אחרת. יש רופאים שהם יותר, נקרא לזה, פניקניסטים במובן החיובי, ויש כאלה שהם יותר אופטימיים ואדישים. הדרך הנכונה היא באמת לעשות מעקב, עשית מעקב, לא ראו שהבלוטה גדלה, לא ראו שנוספו בלוטות, אז אפשר לחכות עם הכימותרפיה ולא צריך לרוץ, ואפשר לחכות, אני חושב ששני רופאים אמרו לך, אין לך שום דבר, תחכה, תעקוב, אז תשמע בקולם, ובעוד 3-4-5 חודשים תחזור על סיטי, ותראה מה קורה.
כן, המליצו לי לעשות MRI אפילו, בגלל כמות
הקרינה.
כן, אומרים שזה גם לא...
כן, זה גם נכון וגם לא נכון, אתה בן 33 כבר, אז כמה, אני לא כל כך חושש מקרינה בגיל 33, אבל בכל זאת, כדאי לעדיף MRI, גם ב-MRI, גם ב-MRI רואים רקמות רכות לפעמים יותר טוב, אז זה יכול להיות שזה...
בקיצור, אתה אומר, אם אני צריך לעשות ביקורות, ציטי, לא לפחד גם מהקרינה, ללכת לעשות ביקורות, זה לא מה שאמור לגרום לי לא לעשות.
כן, לעדיף אבל MRI, כי באמת אתה קיבלת הרבה, ו-MRI גם רואים לדעתי יותר טוב רקמות רכות, באזורים האלה אפשר להבחין יותר טוב בזה, או למדוד יותר טוב, להסתייחס יותר טוב.
הבנתי, טוב, אתה יודע, אנחנו אנשים ש... אני לא מהתחום הזה, אני לא מתיימר ללמוד אונקולוגיה, אבל כשיש לך רופאים עם ראש מחלקה מאוד מאוד בכיר, שבא ואומר לך, תשמע, אנחנו חוששים לקבוע מהר טוב תור אצל האונקולוג, אז אני אדם, אתה יודע, כן, אני תשמע, מקשיב לאנשי מקצוע, זה מאוד מרחית.
אז אני חוזר ומלך, קודם כל כן. זה מראה על רצינות. זה מראה כן. על רצינות שהוא זימן אותך מהר, כי הוא כן. חשש, כי הוא חשש. עכשיו, לא, הוא לא חשש לעצמו, הוא חשש לך. אז, אז, אז הרופא הוא רופא טוב, הוא גם רופא מוסרי, הוא גם רופא אכפתי. מצד שני, הוא אומר, הוא עקב אחריך גם קודם, אז הוא חושש לך עוד יותר. אז, ועוד פעם, רפואה זה לא מדע מדויק. אז, אתה לא יכול לדעת מה. לכן אני אומר, שני רופאים אמרו לך לא, רופא אחד אמר לך כן, לא היה שינוי בגודל של הבלוטה ובהתנהלות כן. שלה ובהתנהגות שלה בחודשים כן. האחרונים.
כן, היו מצפים, כן. הוא אמר לי, אנחנו היינו מצפים מבלוטה.
שהיא תגדל.
זה כמה שסרטנית, אנחנו היינו רוצים לראות שזה דינמי, שזה גדל,
נכון,
שזה מתפתח, שזה משתנה. והוא אומר זה אותו דבר, ועשיתי, ותלוי מאוד, הוא אומר בפרקינסון של זה שבודק, של הרדיולוג, איפה הוא סימן עם האצבע. זה מה שהאונקולוג כמו למעלה.
אם זה
מילימטר לפה, מילימטר לשם,
בדיוק.
זה לא משהו שיגרום לנו עכשיו.
בדיוק.
חוץ מזה, הוא אמר שיש לי אפשרות גם, אם זה באמת נקודה כזאת ספציפית, אפשר גם לאופציה להקריא את זה, לעשות הקרנה.
אל תעשה שום דבר, תחכה כמה חודשים, תעשה MRI, ויוכלו למדוד בדיוק את הבלוטה, ותוכל להתקדם בצורה הזאת.
הבנתי. טוב.
טוב.
אני חושב שזה עונה לי על הג'ו. תודה רבה לך.
שיהיו בשורות טובות, כל טוב חביבים.
תודה רבה,
להתראות. ביי ביי. כן, זה חשוב שאנחנו נבין שרפואה באמת היא לא מדע מדויק, ואני לפעמים ממליץ לאנשים אפילו שפונים אליי, לך לקבל חוות דעת נוספת. כלומר, לא תמיד אנחנו יכולים לדעת, בעיקר אם מדובר בקבלה של, באיזשהו ניתוח שהוא ניתוח מסוכן, או בטיפולים שהם טיפולים עם תופעות לוואי או מסוכנים. אם מדובר בדברים כאלה, מה שאני מציע בדרך כלל, לכו לעוד חוות דעת, תשמעו עוד רופא אחד, ואז תוכלו לעשות את ההחלטה. כן, בואו נמשיך, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום.
וברכה.
אני מדברת חווה.
כן, חווה.
אני בת 65, ואוהבת לטייל בעולם.
מצוין. רק עכשיו עצוב, כי אנחנו לא מטיילים.
אז זהו, לי החיידק מתחיל שוב, ועל כך אני רוצה רגע לשאול אותך.
בבקשה.
יצא לי כבר פעמיים, שלוש, להגיע למקומות עם גבהים ככה רציניים.
מה זה גובה רציני? מעל 2,000 מטר?
כן, כן.
אוקיי.
ובפעם הראשונה לא ידעתי כל כך, רגשתי מאוד לא טוב, לחץ בראש, קשיי נשימה, זה היה יום אחד, לא משנה, אני לא אכנס רגע לפרטים האלה, אני רוצה להגיע לעיקר. לפני כשנתיים שלוש נסעתי לטיול לקירגיסטן וטאג'יקיסטן, כן. יש שם הרים מאוד גבוהים, וידעתי שיש לי בעיה עם הגבהים מהניסיון הקודם, וכשהייתי ממש צעירה, חיילת, לקחתי איזושהי אנטיביוטיקה, ושהיה בה סולפה, והיה לי התקף אלרגיה מאוד מאוד קשה, ככה עם קוצר נשימה, ופריחה, משהו פתאומי כזה, התפרצות מאוד גדולה, וטיפלו בי עם עירוי, ואני זוכרת תמיד, אמרו לי לא לקחת סולפה. חלפו השנים, וכשרציתי לצאת לטיון הזה, ראיתי שאחד מההזהרות בכדור שלוקחים לגבהים, זה מי שרגיש לסולפה לא לקחת את הכדור הזה. ויצאתי לטיול, כשהאמנתי שעושים את זה לאט לאט ובהדרגה, ולשתות הרבה מים וכל המסביב, להיות קצרה בסיפור, רגשתי גרוע. לא
העזתי
לקחת את הכדור,
פן
אני אקבל את זה.
למה לפני נסיעה לא לוקחים, לא באים, נשארים בארץ, לוקחים רבע כדור ורואים מה זה עושה, לוקחים אחר כך חצי כדור, בוא עושים טסט על עצמך בכמויות מזעריות של החומר ורואים מה קורה. כי הדיאמוקס, שזה הכדור שנותנים אותו בדרך כלל. אוקיי, תמשיכי.
אני לא עשיתי, ואת הטיול ההוא, פשוט נהרס לי, זה היה טיול מאורגן, חזרתי לארץ, מאמצע הטיול לא יכולתי להמשיך לגבהים. הלכתי למרפאת אלרגיה, בדקו, אני בכלל לא אלרגית, לא לסולפה, לא לכדור, הכל בסדר. כן. עכשיו אני רוצה לצאת לטיול שוב. הפעם אני מתעניינת בנפאל, שזה ממש גבהים מאוד מאוד גבוהים.
כן, אבל עד כמה שאני זוכר, עולים שם לאט לאט עם רכבת, נדמה. לא, זה לא, טעיתי, זה לא לנפאל.
כן, כן. אבל, תראה, בסוף כל הטיול הוא משהו כמו 10 ימים, אז זה לאט לאט, זה לא, כאילו, זה נגיד, מחכים יום או משהו. השאלה היא כזאת, אחרי שבדקתי, אני לא אלרגית לכדור, האם אני יכולה לצאת להרפתקה ולהאמין שאם אני לוקחת את הכדור, אני יחוש בטוב? זאת
כן,
בעצם השאלה.
כן, אבל לקחת אותו לפי ההוראות, תפתחי בדיוק את כמה ימים קודם, או יום יומיים קודם, ואם באמת העלייה היא עלייה איטית, זה עוזר יותר טוב. אבל זה לא טיסה שאת נוחתת במקום גבוה, נכון?
נכון, נכון. השאלה מניסיונך, האם הכדורים האלה הם באמת כדורים שעוברים?
כן, חד משמעית כן.
כן. יופי, זה היה מאוד קצר.
עכשיו תראי, חשוב לדעת דבר אחד. חוות דעתי או הניסיון שלי לעניין זה, הוא לא רלוונטי. משום שבואי נגיד ככה, אנחנו מדברים על סטטיסטיקה, נכון?
נכון.
אז באופן סטטיסטי, אם מאזינים לי עכשיו 10 אנשים, נגיד, מאזינים בערך 150,000, אבל אם נגיד מאזינים לי עכשיו 10 אנשים, ומהם יש אישה אחת בהיריון, סטטיסטית יש פה 10 אנשים בהיריון. אני לא יודע אם הבנתי את הפואנטה.
הבנתי, חושבת
שהבנתי. כן, אז אם אני, הניסיון שלי הוא ניסיון, קודם כל הוא די מוגבל מבחינה סטטיסטית. אז צריכים ללכת על מספרים גדולים. אבל בדרך כלל, עד כמה שאני יודע, לדיאמוקס ולכדורים האחרים שאנחנו נותנים נגד מחלת גבעים, אם לוקחים אותם לאט לאט, אין שום תופעות לוואי, מי יודע מה, הכי הרבה משתינים הרבה. אוקיי.
תודה רבה לך.
כל טוב.
שבת שלום, כל טוב, ביי ביי.
ביי. אוקיי, רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים, תשארו איתנו. 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו, אנחנו ממשיכים ומי איתנו. הלו?
הלו.
שלום.
שלום. אני שומעת קצת חלש. שלום. אני מדברת בשם בעלי, קוראים לו משה מסה.
בן כמה הוא?
הוא עבר לפני 5 שנים שנט, עשו לו שנט מוחי בעקבות...
הידרוצפלוס.
הידרוצפלוס, אז איך שאמרת את זה?
כן. הידרוצפלוס נורמוטנסיבי, NPH. בן כמה משה?
משה בן 77.
אוקיי, אני איתך, כן.
ולפני 3 שנים הוא קיבל אירוע מוחי.
כן.
זהו, עבר ביחילו בכמה טיפולים, גם על השנט וגם על אירוע מוחי והכל. יש לו סכרת גבוהה, למשל הבוקר מדדתי לו 145 בתום, ואני מזריקה לו זריקת אינסולין בבוקר.
אוקיי.
היה לו בעיה של בעיה בבטן, היה לו, הוא הקיא דם לפני 5 שנים, ואז עשו לו בדיקת קבע, היפוך, כל זה אוקיי. יצא.
בואי תגידי לי מה השאלה שלך.
כן, הוא לא רוצה לשתות תרופות, בשום אופן.
לא רוצה.
נתנו לו כל מיני, הוא לא רוצה לשתות תרופות.
יש שתי אפשרויות.
כן.
שתביא לי אותו עם סרגל, ואני אצליף בישבנו, עד שהוא ייקח תרופות, או להגיד לו, תשמע מוישלה, אתה יהודי גדול, בן 77, התרופות עוזרות לך, שומרות עליך, אם אתה רוצה למות יותר מוקדם, זוהי הדרך, אם אתה רוצה לחיות עוד כמה שנים, ולסבול אותי עוד כמה שנים, ואולי ליהנות מהילדים והנכדים, תיקח את התרופות, נקודה. הרי מה, אי אפשר לשכנע אדם בן 77, עקשן, לקחת תרופות.
אבל הוא חושב שהתרופות לא משנות לו כלום במצבו הזה.
אבל אחד, הוא חושב שהן מזיקות לו, או חושב שהן לא עוזרות לו? אם הוא חושב שהן מזיקות לו, שילך לרופא והרופא יחליף לו אותם. אם הוא חושב שהן לא עוזרות לו, בסדר, אז שיעזור, אז כמו שהוא אוכל עוד פרוסת לחם. כן עוזר, לא עוזר. אבל אי אפשר לשכנע אדם בן 77, אלה זה בדרך כלל, אני מכיר את הטיפוסים העקשנים, שזה לא טוב וזה לא בסדר, והכדור הזה רק עושה לי לא טוב, וזה מיותר, והנה אני לא לוקח כדורים ואני מרגיש טוב, וכשאני לוקח כדורים אני מרגיש פחות טוב. יש כל מיני סדרה של טיפוסים ושל שאלות, וכשבאים אליי פציינטים ואומרים לי, אני לא רוצה לקחת את התרופה, אני תמיד שואל למה. אם אתה מרגיש שהיא עושה לך לא טוב, אם חולה אומר, התרופה עושה לי לא טוב, אני תמיד מחליף אותה. כלומר, אני מקשיב לחוויה של החולה, כי אני סומך על החוויה של החולה. אבל אם זה לא עוזר, אני אתן לך משהו אחר. יש לו לחץ דם גבוה?
לא, לא במיוחד, הוא לא שותה כדורים בכלל, גם לא של לחץ דם, אבל אני מודדת לו, לא גבוה במיוחד.
לא גבוה. ואת הסוכר, את הזריקות של האינסולין, הוא מוכן לקבל ממך?
כן, ככה, קצת בשכנוע, קצת בכוח.
את רצה אחריו עם המזרק בבית, מסביב לשולחן?
כן, במיטה.
כן. תגידי לי, ומה, איזה עוד כדורים הוא לוקח?
יש הרבה כדורים, הוא צריך לשתות את הכדורים שנתנו לו בבית חולים בשביל זה, אני אגיד לך, זה... אני מנתה ממש ממש, קוראים להם סינימט, סינימט.
סינימט, סינימט, כלומר יש לו גם קצת בעיות, יש לו גם קצת פרקינסוניזם.
יש לו, היה, בגלל זה עשו לו את השם בראש, אחרי שהוציאו מעמוד השברה נוזל, וראו שמתדבר לו.
נוזלים במוח, כן.
כן, במוח ולא מתנקז, אז עשו לו את השם. אנחנו אצל פרופסור קרסו.
לא חשוב. אתם לא אצל פרופסור קרסו, אבל לא חשוב, אל תגידו, זה לא משנה.
כן.
העיקר, תקשיבי, תקשיבי, תקשיבי. תגידי לו, תקשי לרופא ותשאלו את הרופא איזה תרופות מוכרחים לקחת ועל איזה תרופות אפשר לוותר. אם הוא לא לוקח את הסינמט הוא הולך, אם כשהוא לוקח את הסינמט הוא הולך יותר טוב?
כן, אני חושבת שכן, לא, אתה רואה את זה ביד
שהיד רועדת עם הסינמט. פחות רועדת עם הסינמט, אז תגידי לו, תראה, אתה ככה אתה שופך קפה, וככה אתה שותה את הקפה, אז אתה רואה שהסינמט עוזר לך, אז מה אתה אומר שזה לא עוזר? ככה הסוכר שלך 140, אני לא עושה לך אינסולין, אז הוא 180, אז אתה רואה שזה עוזר. אבל אי אפשר לשכנע את האנשים שאי אפשר לשכנע אותם.
כן, זה קשה. גם את הנקסיום הוא לא רוצה כלום.
נקסיום הוא לא רוצה, תהיה לו צרבת. תהיה לו צרבת, תהיה לו כאבים.
בטח, בטח. בלילה הוא מתחיל לגעק, כל האוכל.
תגידי לו, אתה רואה, לא לקחת נקסיום, עכשיו יש לך צרבת ואתה מגעק. אוקיי, תקשיבי.
טוב, תודה רבה, דוקטור.
בבקשה, אמרתי לך, הכי הרבה תביא אותו אליי עם סרגל ואני אצליף בישבנו. אוקיי. כל טוב, כל טוב. הרבה בריאות. כן, כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
שלום, פרופסור קרסו.
הוא מדבר, שלום, שלום.
אני מאוד מתרגשת לדבר איתך, מירה התקשרה אליי, ואני מאוד מאוד שמחה.
אוקיי, רק תגידי לי מה שמך.
שמי רחל, אני מנהריה, ומקשיבה לך באופן קבוע בימי שישי, בזמנים שהסירים מתבשלים, והדגים, והחמים, והכל.
איזה יופי.
כן, אני אשמח לשמוע את דעתך, יש לי בן.
בן כמה הוא הבן?
39, שסובל מנחירות מאוד 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 חזקות.
כן.
היה ניסיון להשתמש בסיפאפ במכונה הזאת, וזה לא הצליח.
הוא לא הצליח להתרגל?
לא. עכשיו, אני מדי פעם קוראת בכל מיני, באינטרנט, בגוגל, שמעתי על ניתוח של לייזר. רציתי לשמוע את דעתך.
תראי, קודם כל, אני חושב שהפתרון הכי טוב הוא סיפאפ. אותו מכשיר, אבל צריך לנסות, הרדיו אצלך פתוח?
לא, 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 ממש לא.
אוקיי,
לא.
כי אני שומע את עצמי כפול. אוקיי, אז הדרך הטובה ביותר לעניות דעתי היא הסיפאפ, אבל קשה להתרגל למכשיר. מה שאני מציע לעשות, זה שינסה להתעקש. כלומר, שילך לישון עם סיפאפ, הוא מתעורר וזה מפריע לו שיוריד את זה. הוא מתעורר אחרי כמה דקות שישים אותו. וככה כמה פעמים הוא יתרגל בסוף. אפשרות אחרת היא אתקן דנטלי. אתקן דנטלי, יש רופאים שהם רופאי שיניים, שיכולים להתקין לו מעין פלטה, שהוא שם אותו בלילה, והיא מושכת טיפה את הלסת קדימה. ואז היא מאפשרת לו לישון יותר טוב ובלי נחירות. אגב,
אני משערת שזה גם פחות נוח, צריך להתרגל לזה.
לכל דבר צריך להתרגל, חוץ מאשר לניתוח. הניתוח הוא ניתוח שפה פותחים פתח גדול בגרון, מוציאים את הענבל, וזה ניתוח בכל זאת. הפה נראה אחרת, משנים את האנטומיה, וזה ניתוח שהרבה אנשים נהנים ממנו. אני אישית פחות אוהב אותו, אבל זה שאני לא אוהב אותו, זה לא אומר שהוא לא ניתוח מוצלח ולא טוב ולא חוקי ולא עוזר לחולים, ויש אנשים שמאוד נהנים ממנו. יש לו עודף משקל?
לא, ממש לא.
הוא נמוך עם צוואר קצר?
הוא גבוה, הוא גבוה, כן, עם צוואר ארוך, כן,
זה,
כן.
זה בדרך כלל מתאים יותר לאנשים נמוכים שמנים עם, עם צוואר קצר, אבל בכל כלל יש יוצא מן הכלל, והוא היוצא מהכלל שמאשר את הכלל. אז, נכון, אז הכי הרבה, אם הוא סובל, למי מפריע הנחירות יותר, לו או לאשתו, או למי שגר איתו?
האמת שהוא בא להתארך, הוא מרחוב, כשהוא בא להתארך אצלנו, הדלת שקורה ואני שומעת אותו ממש נוחר חזק. וזה מפריע לו, לאשתו, ואתה יודע.
כן, כן. לא, דווקא אני רוצה להגיד לך שכשאני, היה לי קצת עודף, קצת במרכאות עודף משקל והייתי נוחר, הייתה לי הקלטה, הייתה לי הקלטה של נחירות שלי, שאם הייתי הולך לישון אחרי אשתי, הייתי שם את המוזיקה, את ההקלטה, והיא הייתה נרדמת רק אם יש נחירות שלי בחדר.
מתרגלים לזה, אתה אומר.
כן, כן. אבל איך שלא יהיה, אני הייתי מנסה את הכל לפני ניתוח. אני, כי אני אומר, ניתוח עושים כשאין ברירה, אבל רק תדעי, הניתוחים האלה עוזרים להרבה מאוד אנשים.
בסדר, תודה, אוקיי, אני מודה כל לך טוב על רחל. ההצעה.
כל תודה, טוב תודה. רחל. כן, ומי איתנו?
שלום, פרופסור קרסו.
שלום.
היקר.
תודה רבה, עם מי?
כשאתה עוזר לכל עם ישראל, תודה לך.
תודה, עם מי אני...
קוראים לי יחזקאל, אני כן. בגיל 81.
כן, יחזקאל, אני איתך.
ברוך השם. ברוך השם. יש בעיות קשות שאני זקוק להצעה שלך. הבעיה הראשונה זה לחץ דם. עכשיו, מה החריבות? אני, יש לנו רקע של החזם במשפחה, גם אני סבלתי מן ההוריי, ואיזנתי אותו, הסתדלתי, הייתי אצל רופאים טובים, הזנו לי, ובשנים האחרונות, הייתי גבוה וגם דופק גבוה. והחלתי את החיים שלי. בשנים האחרונות התחיל מהפך. התחיל להיות דופק נמוך, יותר, זאת אומרת, מ-80, 88, לסביבות 60 ומשהו, ולחצנם גם נמוך, בהתחלה לא האמינו לי, עכשיו אני גם סובל מתסמונת החלוק הלבן, ויש לי גם בכתובים כמה רופאים כתבו שקופת חולים, שתמיד צריכים לדוד לי 3 פעמים, לא תמיד הם עושים את זה, אבל זה המתווה, לפי השלישית אני זה. עכשיו, לאחרונה...
אתה מקבל כדורים ללחץ דם?
כן, עכשיו, זהו. אני מקבל 2 כדורים לעניין שלנו. אחד, פעמיים, פרופקס, 150 פעמיים בגלל, זה נקרא תפיקות לב כזה.
כן, כן, אז זה גם מוריד לחץ... כן. מה עוד אתה מקבל?
זה אנלדקס. פעם קיבלתי כדורים יותר חזקים, אבל בשנים האחרונות נתנו לי אנלדקס.
עשו לך פעם הולטר של לחץ דם?
כן, המון, המון הולטרים. המון, אפילו פעם עשו לי לשלושה חודשים גם, חודשיים, גם של הלב וגם של
זה. לא, של הלב אני לא מדבר, אני מדבר על לחץ דם.
לחץ דם, כן, תמיד עושים לי. עכשיו, מה שהתגלה לאחרונה, שהלחץ דם, והיו פעמים פרופסור, שבכלל לא לקחתי כדורים, נגיד בקיץ אני רואה שהוא מתאזן, רק בחורף הוא מתחיל להיות לעלות. אז אני התחלתי לקחת, ואז הרופא אמרה לי בבית חולים, אני גם במעקב 5 אנלדקס, אחר כך אמרה לי, תעלי עוד רבע ועוד חצי. אבל עכשיו מה שקרה, בשביל זה אני מתייעץ איתך, שהתחילה תופעה אחרת של בולטר וגם אני מרגיש שאני מודד בבוקר, שלפנות בוקר הוא עולה, הוא מזנק. לא משנה, אם אני יושן ב-2, ב-3, ב-4, אני אומר שבסדר. מודד בבוקר, רק אני ישן, זה קופץ. עכשיו, זה
איך שאתה, אותי... איך שאתה מתעורר?
כן.
ברגע, אתה... ברגע שאתה מתעורר, הגוף כן. עובר ממצב של שינה למצב של ערנות, יש הפרשה של חומרים ביולוגיים של קורטיזול, יש הפרשה של אדרנלין, אתה קם ממצב שאנחנו קוראים לו פרסימפתטי למצב סימפתטי, כלומר מערכת עצבים משתנה, ודופק ולחץ דם יכולים לעלות קצת, צריך לבדוק 10 דקות, רבע שעה, אחרי שאתה במנוחה, לחץ דם בודקים במנוחה, ולא אחרי שאתה מתעורר מיד.
לא, פרופסור, לא בדיוק, אני רץ למכשיר, אני עושה, גם הם אמרו לי, שאני עושה את כל מה שצריך, שאני קם, מתרחה, זה נרגע, ואחר כך אני זה, אבל עדיין, עכשיו, בהולטר, זה כבר שתי הולטרים, שיראו שבלילה, במשך הזה, לחצים נמוכים, יש את הגרפים, רואים, ורק יש פתאום זינוק לפנות בוקר, שני קווים כאלה, עכשיו הרופאה, שבית חולים, כבר גם לא ידע מה לה, בהתחלה לא ידע מה לעשות איתי, היא אומרת לי, אני לא יכולה לתת לך, להוריד יותר, ככה, אז זמתי לה, אולי אפשר להתייעץ, עשי קלונציום, אני יודע מה, אמרת לי, לא, כולם באים אליי לשאול, זה התשובה שלי, אחר כך היא, שראתה ככה, אמרה תתייעץ, אז שראתה ככה, אמרה, רגע, היא הסתכלה שם, ואמרה לי, זה כדור שמשפיע 8 שעות, אמרה, תיקח אותו, ופעם אמרה, ביום, בקיצור, זה לא הרגעתי ולא נתן לי, הבנתי שקצת מתקשה, אז אמרתי, אני אשאל אותך.
תגידי, תשמע.
עכשיו, יש לי רק, סליחה, יש זה גורם סיכון. אני מבחינות מסוימת, אני צריך להגיע לרק מ-40, מקסימום מ-40 לחץ דם, כי פעם היה לי חבלה בראש בתאונת דרכים, אז הנוירוכירורגים כתבו שאני צריך להיות תמיד עד 130,
טוב, זה מעל זה, זה לחץ דם גבוה. לחץ דם גבוה בהגדרה, הוא מעל 130, מעל 140, תלוי לפי מה. תקשיב, יכול מאוד להיות שאתה צריך לקבל כדורים ממשפחה אחרת. אולי כדורים ממשפחה של כמו קרדילוק, שהוא גם...
קרדילוק נתנו לי, אבל הוא מחליש אותי, לא, אני לא יכול.
של כמה נתנו לך, של כמה מיליגרם?
1.25, לקחתי אותו כמה... חודשים, אחר כך התחלתי להרגיש מאוד חלש.
ולקחת אותו ביחד עם הפרופקס?
לא.
רק אותו לקחת.
יחד עם תרופות של לחץ דם, שכחתי הכל יום שהייתה יותר חזקה.
תשמע, מה שאני מציע לך, ואני אומר עכשיו ברצינות, לאזן לחץ דם זה לא פשוט. יש לנו יותר מ-30 תרופות לאיזון לחץ דם, שלפעמים השילוב שלהם הוא השילוב הנכון. יש מרפאות של לחץ דם. מה שאתה צריך לעשות זה לבקש שיפנו אותך למרפאת לחץ דם, ללכת לשם עם ההולטר, וחלק גדול מהעניין זה עניין של ניסוי ותהייה. זה לנסות משהו ולראות איך הלחץ דם, ולנסות עוד פעם ולראות איך לחץ הדם. כי אם יש תרופות שאפשר לקחת כדור חלש של לחץ דם לפני השינה, כן? משהו כמו אוקסר, כן, אני סתם זורק שם, כן, אוקסר.
פרופסור, הרופא שמטפל בי היא מומחית בבית חולים, לא רוצה להגיד את השם שלו.
לא, אל תגיד את השם שלו.
והיא גם לא ידעה מה לעשות בגלל התופעה שהסברתי לך. אמרתי לה, אין איזה כדור שישפיע במושהה מזה ש...
אין כדור שמשפיע במושעה, אבל אם אתה לוקח לפני השינה, כדור של אוקסר 1.25, סליחה, 12.5 מיליגרם. כן, יש 12.5 ויש 50.
לפני השינה.
אז תתחיל בחצי כדור. ותראה מה, ותבדוק לחץ דם בבוקר, ותראה מה קורה. לא עוזר, תעלה לכדור שלם.
אבל אני צריך את זה ל-24, זאת אומרת, אם הוא יסדר בבוקר, הוא ימשיך את הפעילות שלו גם במשך היום, הוא נצטרך עוד אחד כאילו.
תראה, אז עוד פעם, אז פה צריכים לאזן אותך, אז יכול להיות שיגידו לך לקחת עוד חצי כדור בצהריים. אבל ואם כן, יכול להיות שיתנו לך כדור אחד של 50 בערב לפני השינה. ואז זה ישפיע לך לכל היום. כי בדרך כלל את הכדור הזה לוקחים אחד ביום. אבל מתחילים, צריכים, חלק מהחוכמה זה כמו שעושים מרק. מוסיפים קצת מזה וקצת מזה, ורואים עד שהטעם טוב.
היא באמת נתנה לי, אני אגיד לך, גם הדופק יורד לפעמים ל-48-45.
אז זה הדופק יורד מהכדורים. אז תלוי איזה כדור אתה לוקח, חלק מהכדור.
לא, רק בשינה, לא, רק בשינה.
אוקיי, תמיד דופק יורד בשינה. בשינה תמיד יורד דופק.
45 זה בסדר?
זה 40, אם זה תמיד 45 אצלך בשינה, זה בסדר, זה הגבול. אם יורד מתחת ל-40 זה לא טוב, אבל אם זה 45 זה בסדר, אם זה קבוע אצלך.
אז הגבול זה 40. עכשיו, תודה, היא באמת רשמה לי, אבל חבל לי את השם שלה, אחרי התלבטות, היא רשמה לי את הכדור, אמרה לי, הוא משקיע רק 8 שעות.
אוקיי.
זה מה שקעת עמד כלי.
אוקיי.
בעיה שנייה שיש לי, אלרגיות, יש לי זה גם משפחתי, קראנו גם זה משפחתי. אני אגיד לך שיחה, עוד זה, גם למה אני חושש מזה, כי אמא שלי נפטרה, וגם הייתה לעזבן, קיבלה אירוע מוחי לפנות בוקר, גם.
מה הקשר בין זה לבין אלרגיות?
לא, 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 אני רציתי להשלים את זה, למה.
אוקיי, השלמת, חשוב לכל אחד, גם אם לא היה לה זה חשוב שתהיה בסדר. עכשיו תשמע, מה לגבי אלרגיות, הדבר היחידי...
כן, כן.
תקשיב אליי. מה? אלרגיה, הדרך היחידה להיפטר מאלרגיה, זה להיפטר ממה שגורם לאלרגיה. למה אתה אלרגי?
לא, אז זהו, אני נבדקתי בבית חולים מאלרגיות, כל התרופות לא אקסטרידיות, אני לא יכול.
לא, אבל אני שאלתי למה אתה אלרגי?
אז הנה, אני אומר... תרופות, כל משפחת ה-NC, זאת אומרת, שלא אסטרואידיות, אני לא יכול לקחת.
אז אל תיקח.
לא בוסרן, לא בכדורים, לא בזה, לא משחות. כל אלה מנפשים אותי, מנפשים לי אושר כושר נשימה, ומנפשים לי את הלשון עוד.
בסדר.
אז התחלתי לאחרונה בבית חולים גדול, במחלקת האנרגיה, אז זה מצאו שאני, במיוחד גם לא פסק דין, אז בתבחין, שעשו לי, ראו שאני לא הגפתי. אז התגובה שלי לא הייתה, בכל זאת הרופא, אני רוצה להחביא לך את המשפט, הוא אומר לדעתו, למרות זאת, הוא אמר לי שאני לא אקח את זה. למרות שהוא מצא, הנה הוא אומר, המשכנו בתגל של אוקטלגין, קיבל מינון של 250 מקגרה,
לא משנה, בוא אל תקרא לי את התשובות. אקמול אתה יכול לקחת?
אקמול, כן.
אז תיקח אקמול, אל תיקח תרופות אחרות. גם אחרי גיל 80, כמה שפחות תרופות, בעיקר לכאבים, יותר טוב. ואם אתה רגיש לכל התרופות משפחת של האנסייד, תיקח רק אקמול. ואז אתה שקט ואתה רגוע, אם צריך אפשר לקחת גם שני אקמול.
כן, אבל למה הוא, אבל
בתבחין אצלם... עזוב, אני לא, אל תשאל אותי למה הוא אמר ככה, תשאל אותו למה הוא אמר ככה. מה שאני מציע לך, הוא אמר, יש ספק, אין ספק. הוא אוקיי, חשד, יש, יש גבולי, אז זהו, אוקיי? טוב, כל טוב לך יחזקאל, ואנחנו נעבור למאזין האחרון שלנו להיום. הלו?
שלום.
וברכה. אם יש לי הכבוד.
מדברת חנה בת 77.
כן חנה, אני איתך.
יש שאלה קצרה קצרה קצרה.
כן.
אני קיבלתי לאחרונה מנוירולוג שני כדורים חדשים. אחד נקרא צרבונין.
כן.
שזה לזיכרון.
כן, להפרעות בזיכרון. כן, נכון. זה ג'ינקו בילובה בכמות של 160 מיליגרם, כן.
120 מיליגרם.
120 מיליגרם את צודקת, זה לא 160, 120 מיליגרם, ואמרו לך לקחת... אמרו לך לקחת שתיים ביום?
שתיים ביום, נכון.
כן, אוקיי, זה סרבונין, והשני?
והשני פריזולין.
פריזולין, כן. יש לך גם איזה רד קצת?
בדיוק.
אוקיי.
עכשיו, מה שקורה, מאז שהתחלתי את השני כדורים האלה, הרד התגבר לא ב-100%, ב-1,000,000%. אז יש רושם שזה יכול להיות שזה מאחד משני הכדורים.
תראי, פרייזולין זה כדור שאנחנו נותנים נגד רד. כמה פרייזולין את לוקחת?
חצי פעמיים ביום.
חצי, התחילו בחצי פעמיים ביום?
לא, התחלתי בשמינית.
אוקיי, נכון. בסדר גמור. אז התחילו נכון. אוקיי. תראי, מה שאת...
הגעתי לחצי פעמיים ביום.
תראי, סביר שפרייזולין לא עושה את המגביר את הרעד. סביר מאוד. מה שהייתי מציעה, תפסיקי לחודש את הצרבונין. ותראי אם הרעד...
אתה יודע שזה גורם לרעד?
תראי, זה עשוי מאקסטרקט של צמח שנקרא ג'ינקו בילובה. הצמח הזה, זה תרופה שפותחה בצרפת ויש עליה הרבה מחקרים. אני לא מכיר תופעת לוואי של רעד, של רעד, אבל אני לא מכיר את כל תופעות הלוואי של כל התרופות. אי אפשר לדעת את כולם בעל פה ואי אפשר לזכור את כולם. הדרך היחידה לדעת, עכשיו, זה שזה לא מופיע בתופעות לוואי, זה לא אומר שאצלך זה לא גורם לזה. אז מה שאני מציע, תפסיקי את הצרבונין לחודש, שום דבר לא יקרה לך אם תפסיקי את זה לחודש. זה הרי לא תרופה.
אני אזכור פחות, אולי זה טוב.
לא, כן, זה בעיקר עכשיו עם הפוליטיקה שלנו יותר טוב לזכור פחות.
כן.
תפסיקי לחודש, ותראי אם הרעד משתפר. תתחילי שוב פעם, תראי אם הרעד מחמיר, ואז אם זה הצרבונין, תפסיקי אותו.
כי יש לי רק, הוא נתן לי ונתנו לי תור רק באפריל ל-MRI של עמוד השדרה הצווארי.
שזה לא קשור לא לזיכרון ולא לרעד.
זה קשור לרעד, כי יש לי קפיצות כאלה.
אז הקפיצות, אם זה קפיצות, אז אולי צריכים לעשות לך בדיקות EMG, ולא עמוד שדרה צווארי.
עשו.
אבל אני לא מבין את הקשר בין רעד לבין עמוד שדרה צווארי.
גם אני לא, אבל הוא שלח אותי ל-MRI זה, אני חושבת, בגלל הקפיצות.
אוקיי, יכול להיות, אני לא יודע, אני רק יכול להגיד לא לך שיש לך... שאם את בת 77, יש לך שינויים קשים בעמוד השדרה הצווארי, כמו לכל יהודי בגיל 77, ויש לי חדשות, לא רק ליהודים, גם למוסלמים וגם לנוצרים בגיל 77, אפילו לבודיסטים בגיל 77, יש שינויים קשים בעמוד השדרה הצווארי.
לא, לי יש מאוד מאוד קשים מלמעלה עד למטה.
נו, אז בשביל מה לעשות לך את הסיעה? תלכי לניתוח?
לא.
אז בשביל מה לעשות את הבדיקה?
לא יודעת, הוא שלח אותי, אני...
אוקיי, בסדר גמור. טוב שלא שלח...
אני ממושמת, אני לא יודעת.
טוב שלא שלח אותך לקולונוסקופיה.
לא הייתי הולכת.
לא, לא, בסדר גמור. אני מניח שישנה, אני מניח עכשיו ברצינות, אני מניח שישנה מחשבה מעבר לדברים, אולי הוא מצא משהו ברפלקסים או בבדיקה. אבל בואי נסיים, כי האות כבר ברקע, הייתי מציע
אני,
להפסיק...
אתה אומר לי להפסיק את הצרבונים.
להפסיק לחודש ולראות אם הרעד משתפר.
ומהפריזולין אתה אומר שזה לא.
זה לא. סביר להניח שזה לא. אוקיי, חנה, כל טוב, הרבה בריאות.
תודה רבה.
בבקשה. זהו, רבותיי, סיימנו לא לפני שנודה לאייל פרנק ומאירה פרץ שערכו והפיקו את התוכנית, למיכל קדוש על הדיגיטל, למאור רט על הלייב, תודה למי שהיה אחראי על השידור, טל אשל ב-103 ובני אלפרין ב-104.5. תודה לכם המאזינים שהייתם איתי. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי בתוכנית הנהדרת של הבאה לשבת, אחרי השבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. וברדיו צפון, זוהר צפוני עם גיא זוהר, עם גבי זוהר. שווה להקשיב, להתראות, שבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, להתראות.